פלורידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כשעונה אחת נסגרת, עונה חדשה נפתחת. ובליגת ה-NBA, כמו כל הישראלים ב-12 הימים האחרונים, לא ישנים לרגע. דראפט 2025 יוצא לדרך בלילה שבין רביעי לחמישי, ומזניק את עונת ה-NBA 25-26. ובזמן שכל העולם מתעסק בקופר פלאג, אנחנו מתעסק בישראלים החדשים שאמורים להיכנס לליגה הטובה בעולם. וכדי שלא יהיה לכם משעמם בין הבחירות, אנחנו מביאים לכם את פרק ההכנה לדראפט המסורתי של עושים NBA, כדי שתוכלו להכיר קצת יותר טוב את המחזור שעתיד לעצב את הליגה בשנים הבאות. פרק 233 של עושים NBA, צאנו לדרך.
Ladies and gentlemen, welcome to Osim NBA. Here are your starting five.
שרשרת חיול, לאן יגיעו דני וולף ובן שרף בדראפט 2025? הכדור עובר לקופר, האם קופר פלאג יכול להציל את דאלאס, ואם לא, מה הוא כן יודע לעשות? רשמנו בפנקסנו השמות שלא יבחרו במקומות הראשונים, אבל מאוד מעניינים אותנו לקראת הדראפט הקרוב ובכלל. בטעם וניל, איך הכסף הגדול משנה את כדורסל המכללות, ואיך גם הוא משפיע על הדראפט שנראה. ובטעם של עוד, הישראלים שכבר עכשיו כדאי להתחיל לכוון שעונים לקראת כדורסל המכללות של השנה הבאה בדראפט 2026.
אז אנחנו על פרק 233 של עושים NBA, כי ה-NBA אף פעם לא נח, ואיך שנגמרה העונה מתחילה לנו כבר התהליכים לעונה החדשה, ומה שאנחנו נעשה זה ממש, אנחנו מקווים ששומעים את זה בזמן, זה להכין אתכם לדראפט שיערך ביום רביעי הקרוב בלילה שבין רביעי לחמישי, וגם בלילה שבין חמישי לשישי. אנחנו מקווים שהשניים שמאחורי השני ישראלים יהיו בלילה הראשון. שלום סרוקה, מה נשמע?
סבבה, קודם כל אנחנו יודעים שזה שנמצא מאחורה יהיה בלילה הראשון, וכנראה גם במקום הראשון, ולכן הוא מצביע גם עם אצבע אחת. מעניין, מה שלומך? איך החזרה לשגרה? כבר השעתיים האלה שינו את חייך?
כן, עברתי, חזרתי מפתח תקווה לתל אביב, אז כבר כל הווייב השתנה. ויש לנו פה את האורחת הקבועה שלנו לפני כל ערב דראפט, וסרוק את ההצגות שלנו.
אז לינוף גזית, האחת והיחידה, שדנית כדורסל מכללות בוואן, ואגדה באופן כללי, ועוד דברים שצריך להגיד עליי?
לא, אנחנו אנשים חיים בצניעות.
מה שומך, איך את התמודדת עם מבצע מלחמת סדרת הגמר?
וואי, אני אחרי 10 ימים, כמה? אחרי מלחמת 12 ימים, הוא אמר.
אנחנו קוראים לזה מלחמת סדרת הגמר.
כן.
כן, משהו כזה, עם הילדים בבית, זה טירוף, כן, כן, אבל יאללה, אנחנו אחרי זה, זה מה שחשוב.
היום ישראל ואיראן ניסו כל אחת לעשות הליברטון, וככה לסיים את זה בשנייה האחרונה. אני לא יודע מי ניצח, אבל בטוח ששני הצדדים הפסידו.
שני הצדדים קראו את האכילס בטיסה האחרונה, כן.
כן, כן, אז אחרי שכאילו התעסקנו בישראל נגד איראן, עכשיו יש לנו ישראלים יותר חשובים להתעסק בהם, אז בואו נצא לרבע הראשון.
רבע ראשון.
אוקיי, אז ברבע הראשון אנחנו קודם כל ניגע בנציגות הישראלית שלנו. היה לנו כבר מקרים בעבר שהיו שני ישראלים שנכנסו ונרשמו לאותו דראפט במטרה להיכנס ל-NBA. ב-2020 דני אבדיה הצליח להיכנס בסיבוב הראשון מבחירת 9, כשהמדר ב-41 עדיין בוסטון מחזיקה בזכויות שלו. יותם אלפרין וליאור אליהו גם חוו את הדראפט שלהם יחד. ונראה לי עד עכשיו עדיין מעבירים זכויות שחקן של ליאור אליהו איפשהו, במידה וצריכים נגר.
אז יארטינסטיין לקח ממנו את הגויאבה.
נכון, כן, אבל אם צריכים נגר באחד הקבוצות, אז זה קיים, או GM שיגיע לשם, שפר וקספי התמודדו לבד, אבל הפעם ממש מיוחד שאנחנו בונים על שני ישראלים, שהם יבחרו בתקווה בסיבוב הראשון, אנחנו בטוח מאמינים שהם יבחרו בדראפט הקרוב, שגם מספר המתמודדים בו יצטמצם עם הזמן, ואנחנו אבל נגיע לסיבות לזה ברבע הרביעי. ובואו נתחיל אולי דווקא עם מי שמועמד ככה שמדגדג את אזור הלוטרי, זה שחקן ש... עד לפני שנתיים אנחנו, הקהל הישראלי בקושי שמע עליו, עד שראינו אותו במוקדמות, באליפות אירופה לנבחרות עתודה, ביחד עם נועם יעקב וסוחף את ישראל למדליית הכסף, ועד לפני 4 חודשים הוא אפילו לא היה ברשימות, נכנס כזה לאזור המקומות ה-90, ועשה זינוק מטאורי, וזה דני וולף, שהתחיל את הדרך שלו בייל, הגיע לנבחרת ישראל, הבין מה הוא שווה אולי ברמות היותר גדולות, חזר לעוד שנה בייל, והחליט לקחת הימור על עצמו, אמר יאללה בוא נראה אם אני באמת מתאים לרמות האלה, הלך למישיגן, ותסכימו איתי, הוכיח את זה מעבר לכל ספק, וזה מדהים כי אני מרגיש שעדיין אנשים כל יום מגלים אותו מחדש.
לגמרי, אני חושבת שלא הרבה שחקנים יכולים לשים אצבע ודגש על הרגע בו הם הבינו שהם רוצים להפוך להיות שחקני כדורסל, אני אסביר, ושזה גם יש איזה קשר למדינת ישראל. אני חושבת שהרגע שבו דני וולף הבין שכדורסל זה כנראה הקריירה שלו ולא להיות רואה חשבון, זה הקיץ הזה בנבחרת ישראל, שעזבו הבין, הוא שדרג את המשחק שלו, והנבחרת גרמה לו להיות שחקן כדורסל הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, ונתנה לו הרבה יותר ביטחון במי הוא ובמה הוא יכול להיות. ותחשבו על זה רגע, שחקן אלמוני לגמרי, לכל חובב כדורסל אמריקאי, ואתם מכירים ויודעים ששם חובבי כדורסל פסיכים יותר מכם, סליחה על ההורדה.
אני לא מחפש את הפסיכי,
אז, ולא הכירו אותו לגמרי. שיחק במכללה שבעיקר לומדים שם, למד להיות רואה חשבון כמו כל יהודי טוב שאימא שלו רוצה שיצא עם תואר מהמכללה.
זהו, מה יותר נראה לך קשה, להיכנס לדראפט NBA או לשכנע את אימא שאתה לא הולך לקריירה של רואה חשבון?
לשכנע את אימא.
לשחק כדורסל, כן.
זה לא סתם אימא, זה אימא יהודייה. כן, זה לא סתם אימא, זאת אימא יהודייה. ואומרים לו בוא לנבחרת, בוא לאיזה קיץ מגניב בקריטים, ים, שמש, בוא תשחק כדורסל קצת, למה לא? ופתאום אחרי הקיץ הזה הוא הבין שזה מה שהוא רוצה לעשות בחיים, להיות שחקן כדורסל. לקח לו עוד שנה שהוא עשה בייל, ועשה שם קפיצת מדרגה, והביא אותם לגמר של הטורניר של הקונפרנס, והגיע איתה לטורניר הגדול, וניצח שם את אובורן בסיבוב הראשון, שהייתה מועמדת לשחייה, ונתן משחק נהדר, ופתאום הוא מבין שם שוואלה, אולי לא כדאי לי להיות רואה חשבון, ואני יכול להגיע לליגה של הגדולים, כמו שאומרים.
ושם כבר יהיה לי רואה חשבון משלי.
בדיוק, כן. אובורן אגב גם חסידי אומות עולם בצד שלנו, צריך לזכור.
נכון, המאמן, ברוס פרל. ובעצם, שם הוא בעצם מבין את זה, עושה את ה... יוצא לטרנספר ליסט ועובר ל... היה לה הרבה הצעות בקיץ שעבר, הולך למישיגן שהוא בעצם צריך להגיד, אוהד מישיגן מילדות, דודים שלו למדו בקולג' הזה, יש ככה תמונות שלו מפעם עם חולצה שלהם שהוא קטן, הולך למישיגן, באמת, אני ראיתי את זה במהלך השנה כמה שהוא שדרג, כל משחק הוא שדרג עוד משהו באספקט שלו, ואני חושבת שמהטורניר הוא התחיל לעשות את הקפיצה המטאורית הזאת, גם בימי אימונים למיניהם, אבל גם ראו מה הוא יכול. אני חושב שהוא אחד השחקנים הכי ורסטילים בדראפט הזה. יש לו הכל מהכל, יודע לעשות הרבה מאוד דברים מאוד, אתה יודע, ישראלי וזה, אבל הוא מאוד אירופאי במשחק שלו.
כן.
אתם יודעים כמה האמריקאים אוהבים את השחקנים האלה שהם מאוד אירופאים במשחק שלהם? יש עדיין הרבה סימני שאלה, אגב, בעיקר לגבי ההגנה שלו, אבל אני חושבת שהוא יפתיע אותנו וילך מאוד גבוה.
אני חושב ש... לפני שאתה רגע סורוקה, אמרת משהו על זה שעצימו אותו עם... קודם כל, מן הסתם החיבור של וולף לוולברין זה מתבקש, אבל אמרת שיש תמונה שלו שהוא ילד קטן עם החולצה של מישיגן, וזה לוקח אותי לילד קטן אחר שהצטלם עם חולצה של דנבר, ואיך שהוא התגלגל אחר כך לקבוצה הזו. מה שפך בסוף להיות ניקולה יוקיץ', אנחנו קראנו לו... לדני קיבל את הכינוי ברשת ג'וקיץ', נראה לי מה שפשוט הכי גם מעניין אצלו זה שכל פעם שהוא, יש לידו סביבה של שחקנים יותר טובים, באמת מגלה את היכולות שלו, כי ביאלו לא ידע את הפוטנציאל, הלך שחקן שחקנים יותר טובים מנבחרת ישראל, אמרה בוא נה, אני יכול להיות יותר טוב כשהסביבה יותר טובה, אולי זה גם מה שמושך את השחקנים, את הסקאוטים ב-NBA, לדעת מה גבול היכולת שלו.
כן, נכון.
ועוד יותר מזה, אני חושב שעוד אחד הדברים שמושכים את הסקאוטים, שהמשחקים הכי טובים שלו השנה, קודם כל הוא הלך לליגה מאוד חזקה, זה לא רק מישיגן, שהיא אוניברסיטה גדולה, מפוארת, הוציאה המון שחקנים טובים, הוא הלך לביג 10, והוא בכל זאת יצא עם תואר, אמנם לא רואה חשבון, אבל אליפות הביג 10, שבמקום עם מישיגן סטייט ועם מרילנד, ועם כל כך הרבה אוניברסיטאות טובות, זו אחת הליגות הכי חזקות בארצות הברית, זה אחד מהפאוור קונפרנסס בארצות הברית. אגב, כל, לא יודע אם אתם עוקבים אחרי כדורסל המכללות, אתם יכולים לגלות פתאום שבביג 10 שנה אחת יש 3 קבוצות ושנה אחת יש 95. אין באמת שום קשר בין המספר לדברים האלה. יש כל מיני מעברים, באמת, כמו שיש שחקנים שעוברים, יש גם קבוצות שעוברות בין ליגות עכשיו. אבל בכל מקרה, הוא באמת, ככל שהתחרות הייתה קשה יותר, הוא היה טוב יותר. ואני חושב לי שזה אחד הדברים שהכי הרשימו את הסקאוטים, שהוא פשוט התעלה בזה. והדבר השני זה שכשהוא חתם בהתחלה וראו שגם גולדין חתם, אז אמרו כאילו, איך דסטי מיי מתכוון לשחק עם שניהם, שגם מיי הגיע עם גולדין כסוג של רכש מהבית, ואז ראו שבעצם גולדין משתמש שדסטי מיי, המאמן של מישיגן, משתמש באולף כדי להפעיל את גולדין, וזה מה שפיצח את הפוטנציאל של שניהם.
בדיוק, שגם, שוב, אני מתחברת לעובדה שהוא מאוד ורסטילי, זאת אומרת, הוא לא חמש קלאסי, הוא לא סנטר קלאסי, הוא יכול לשחק ארבע, הוא יכול, ראינו הרבה פעמים במהלך העונה שפשוט מוביל כדור כל המגרש, שהוא רק לוקח ריבאונד, רץ מתפרצת עד הסל. אני אמרתי תמיד, הוא סנטר עם מוח של גארד ויכולות של גארד, שאין הרבה שחקנים כאלה. זאת אומרת, זה שחקנים מאוד מאוד נדירים. זה לא הארבע החדש, זה לא החמש החדש, זה אפילו גרסה מחודשת של החמש ושל הארבע.
כן.
וזה מה שמייחד אותו מהרבה מאוד שחקנים אחרים בדראפט הזה, ולכן לדעתי כן יקחו עליו הימור,
כן.
למרות האגב.
כשהייתי קטן, כשקניתי פנטיום 4 ורציתי לעבור לפנטיום 5, הבא אמר לי המוכר בחנות מכשירים פתח תקווה, זה 4 אבל הוא עובד כמו 5, יש לו את המעבד של 5 וזה, תתייחס אליו כאילו 5. אבל באמת, כמו שסרוקה הזכיר, עם הציוות עם גולדין, זה נראה לי אולי הדבר שגם הכי קורץ לקבוצות ב-NBA, שחוזרת לביגמנים, ופתאום לראות שני שחקנים שעושים ביניהם פיק אנד רול, ושיודעים להפעיל אחד השני עם שכל, אז קבוצות שכבר יש להם את הביגמנים הגדולים, ועוד מעט נדבר על הפוטנציאל שלו, איזה קבוצות דיברו בהקשר שלו, אומרות, וואלה, הוא יכול לתרום לנו.
כן, דיברו גם על טורונטו, סליחה.
לא, לא, אני אומרת, גם מה שאתה אומר, וגם, אל תשכחו, עוד נקודה חשובה לגבי וולף, זה הכלייה שלו משלוש. שהיא מדהימה לשחקן בגובה הזה, יש סלי ניצחון שלו, הוא מגיע למאני טיים, הוא גם יכול לאיים, זאת אומרת שהוא יוצא החוצה על הקשת השלוש, זה גם טריקה וזה גם עריית משחק שלו. וכמה שחקנים גבוהים כאלה יש, כמעט ואין, זהו, עכשיו אתה סורוקה.
כן, אז קליעה שלו משלוש אכן הייתה טובה, לא, לא מדהימה, 34% זה טוב לביגמן, ויש ביגמנים שקולים פחות טוב ממנו שנדבר עליהם בהמשך, אבל הזריקות מעונשין דווקא, 59%, שהרבה פעמים אומרים שאחוזי עונשין מנבים יותר טוב את היכולת קליעה שלך מאשר אחוזי שלוש, זה דווקא מה שכן מדהיג, וזה אחד מסימני השאלה הבולטים לגביו, אבל שוב, ב-NBA אנחנו כבר ראינו כל כך הרבה שחקנים משפרים את הקליעה שלהם, לשפר קליעה זה אפשר, לשפר אינטליגנציית משחק לרמה שיש עכשיו לוולף, זה לא משהו שקורה ביום אחד, וזה באמת הפיל שלו למשחק והמסירות שלו, שחלקן מאוד פלשיות, חלקן מאוד מהירות, וזה באמת דבר מיוחד.
ויצטרכו לתת אולי את הזמן, כמו שיוקיץ' גם לקח את הזמן, מי שבאמת יבחר בו ותאמין בו, ועכשיו כשאנחנו מסתכלים על כל המוקים, אנחנו רואים אותו, אמרנו שהוא התחיל באזור המקום ה-93, ועכשיו הוא כבר מדגדג את הלוטרי, ואפילו עמוק יותר פנימה, מדגדג את הטופ 10 בחלק מהמקומות, חלק שמו אותו במקום ה-15 באוקלאומה סיטי, חלק עמוק עם היותו במקום ה-14 בסן אנטוניו, שתי קבוצות שמתבססות עם יושב שם שחקן גבוה דומיננטי, חלק גם אמרו עכשיו אחרי הטרייד בכלל, שהחזיר לפיניקס את הבחירה העשירית, ודני וולף כמובן התאמן אצל פיניקס, שאולי זה גם יכול להיות אופציה שתכניס אותו לטופ 10, מה, איפה אתם הייתם רוצים לראות אותו? אתם לא חייבים מהאופציות האלה, כי אולי הג'אמים עוד מחפשים מידע בכל מיני פודקאסטים ככה אז של הרגע האחרון, ו... בעזרה לקבל את ההחלטה.
אני כאילו, משהו פיקנטי? אני חושבת שכאילו, יכול מאוד שהוא יגיע ל-17-18 כזה? 18 זה בוושינגטון, אם אני לא טועה, כן, בוושינגטון. כן, זה גם, זה כזה לא. 17 זה מינסוטה? יכול להיות מי לעשות
וולפס.
חבר שם טוב.
כן. ימשיך כן, את הסילה זה לבין.
כן.
בדיוק.
כן.
מישהו בדק אם
אז
יש
כן,
מחר ירח מלא בערב של הדראפט? אני אפתיע רגע.
יש, כן, בשני, לדעתי הבסט קייס סצנריו שלו זה באמת 14-15, או לשתף פעולה עם ומבי, או ללכת לאלופה, ושם זה יכול להיות מאוד מעניין. כן,
אין
אז...
לנו פה את הזה, אבל יש טרייד ב-NBA,
מה
שג'ורדן פול
קרה?
מעורב בו, וחבל שמשה לא נמצא כאן. The New Orleans Pelicans trading CJ McCollum, קלי אולינק, the future second round pick to Washington Wizards,
די,
או ג'ורדן
ג'ורדן
פול,
פול,
סדיק
סדיק
ביי,
ביי.
בבחירה 40.
וואו,
ג'ורדן פול
אוקיי.
עם זיון, זה...
אוי, נהדר. טוב,
כן,
אוקיי,
סליחה, תמשיכו.
מעניין, יפה. כן, בדיוק דיברנו על וושינגטון הזה, ועל לילות של ירח מלא. אז זה הבסט קייס סנאריו לדעתי, גם או ומבי או אוקלהומה סיטי. כן, צריך להזכיר שגם טורונטו שבוחרת שיעית, וגם פיניקס שבוחרת עשירית, בשתיהן הוא נבחר. לשתיהן יש כנראה סנטרים אחרים, לפי מה שדיברו, באליפות קצת גדולה יותר, אבל אם קאמן מלואץ' לא יהיה שם כשטורונטו תבחר, ואם דרי קווין, שנגיע אליו תכף, לא יהיה שם אולי כשפיניקס תבחר, יכול להיות שתיהן, שוב, לפי מה שאמרו, ריאקוביץ' מאוד אוהב את וולף.
כן, תמור, היה גם עכשיו, אגב, באחד מהמוקים אופציה שדיברו עליו, ראיתי לפליקנס, אז הם עכשיו הם הביאו את סנטר בדמות, סליחה, הפוך.
אגב, זה מצחיק
הביאו את קלי
שקליני.
אוליניק לוושינגטון, אז אולי הם
כן.
יכולים לבחור בו.
לא, זה גם אומר, זה גם מצחיק, כי אחת ההשוואות שיש, שהיו על דני וולף, זה קלי
נכון,
אוליניק. אז
נכון
עכשיו, אם
לגמרי.
וושינגטון נבחר את קלי אוליניק, יהיה לה קלי אוליניק וקלי אוליניק צעיר. אז כן.
אז זה יהיה מעניין. אוקיי, אני הייתי שמח אגב כמובן לראות אותו עם ומבי ביחד, כי גם עם כל ההייפ שיהיה שם מסביב, זה יכול לעשות לו טוב, פלוס המערכת והסיסטם של סן אנטוניו, שזו קבוצה שאנחנו כאילו אמורה כבר אולי להיכנס לפלייאוף, או לפחות לפליין בעונה הקרובה, תלוי בקרישים של חדרה שנמצאים בכתף של ומבי, ונראה לאן הם יגיעו. עכשיו במקביל, בממולי, משחק בדיוק בן שרף על אליפות גרמניה, במשחק צמוד נגד ביירן מינכן. בן צרף זה דווקא מקרה קצת הפוך, כי הוא דווקא התחיל במקום יחסית גבוה בתוך העשירייה השנייה של, של המוקים, בשנה, שנה וחצי האחרונות, ולאט לאט, אולי גם בגלל שהוא היה בטורניר הנסידה ב-LA, וגם פחות שמו לב למה שקורה באירופה, התחיל לצנוח במוקים למיניהם שאנחנו רואים. וזאת למרות שבמשחק האחרון שלו, בחוץ בגרמניה, נגד ביירן מינכן, נתן אולי את המשחק הכי טוב שלו בבונדסליגה לפחות, עם 20 נקודות, 4 אסיסטים, 4 ריבאונדים, שתי חטיפות, אחוזי שדה מדהימים, ובעיקר בגרות, שזה נראה לי גם מה שמושך את כולם.
לגמרי, זה מושך את כולם, אבל עדיין סימני השאלה לגבי הרבה הרבה אנשים, וגם אנשים שדיברתי איתם, לא עזבו, וסימני השאלה זה עדיין לגבי הקליעה לשלוש, וסימני השאלה זה לגבי, יש כאלה שאומרים שהוא לא מספיק אתלטי, אני חושב שזה קצת מוגזם, כשאתם מסתכלים עליו, רואים שהוא באמת יודע להגיע לסל איך שהוא רוצה, ויודע להגיע, ויש לו את הדקסלרציה הזאת, ונכון שכשהוא אמר שהוא יותר הליברטון, אז אנשים קצת תרימו גבה, אבל לפחות במשחקים האחרונים היו לו מסירות מאוד הליברטוניות, כלומר היו לו ממש מסירות של ראיית משחק עילאית, קבלת החלטות מיידית ומסירה כזאת מצד לצד, כזה כמו לייזר שעובר מצד לצד, וזה כבר מסירות הליברטוניות, הוא באמת משפר יכולות גם תוך כדי העונה הזאת. נכון, הוא לא הולך מספיק ימינה, נכון, הקליעה שלו עדיין לא מספיק טובה, זה כן מרתיע אנשים. אני חושב שמי שמסוגל להתמודד ברמות האלה ולקלוע 20 נקודות בגמר פלייאוף במשחק חוץ נגד קבוצת יורוליג, זה שחקן שקבוצות יצטערו אם הם לא יבחרו אותו. ולפחות באתר של No Ceilings, הם כן כתבו שהמניה שלו, מה שהם שומעים, עולה, והם כבר שמו אותו בערך מקום 20 במיאמי או 21 ביוטה.
אני חושבת ש... לי לא ברור מה קורה שם בסיפור בן שרף, כי אם אנחנו הולכים באמת חודשיים, שלושה אחורה, זה שחקן שהיה, מה, 14 נראה לי, דיברו עליו כזה בסי, משהו כזה, ואני עוד היה, הייתה תקופה שכאילו אמרתי, זה משחק אחד, אמרתי, יש מצב שהוא שובר את הסי של דני אבדיה, כאילו שהוא אפילו יזנק לטופ 10. ואז התחילה הירידה. עכשיו, איך אמרת? קליעה זה משהו שאפשר לשפר. יש מאמני קליעה מטורפים ב-NBA, זה משהו שאפשר לעבוד עליו, זה משהו שאפשר לשפר. אני מבינה את העניין של השמאלה ולא ימינה, אבל זה שחקן, בן שרף יש לו ראיית משחק מטורפת. הוא, אני חושב שהוא אתלטי, אני חושב שהוא, הסייז שלו מאוד טוב לעמדה שהוא משחק. הוא מאוד מאוד חזק. הוא יודע להזיז את הידיים, הוא יודע להזיז את הרגליים, הוא יודע לעשות הרבה מאוד דברים, קבוצה שתיקח אותו, ואני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי, פה באמת, אני, כי דני מולף, אני לא יודעת אם איכשהו מתי שהוא יגיע לנבחרת שלנו, אני רק מקווה שכן, אבל אני לא יודעת אם זה באמת יקרה, בן שרף יגיע, ואני מקווה מבחינת הנבחרת שלנו, שהוא ייפול למקום טוב בו, שלא יקרה לנו דני אבדיה 2, שאומנם עשה את הקפיצה אחרי שהוא עזב את וושינגטון, אבל שלא ייפול איזה שנתיים, שלוש, במקום כזה שישכח ולא יאמין בו, אלא ילך לקבוצה שגם עם שאיפות, וגם שתדע לטפח אותו, ולתת לו את הבמה, ואני מקווה שזה באמת יקרה, כי יש לו פוטנציאל ענק, שלא ראינו הרבה מאוד שנים, דגש על גארד ישראלי, כזה.
אני אף פעם לא אמרתי בכלל שגארד ישראלי הגיע ל-NBA, כי אמרתי, האמריקאים כל כך משופעים בגארדים, שאני צריך להמציא כזה, זה משהו אחר, שוב, הפורד האירופאי, כמו שדני אבדיה, אולי גם מה שיתרון של בן צרף, גם על דני וולף, זה השחקנים שהם יכולים להידמות להם, כמו שאחרי לוקה דונצ'יץ', כולם אמרו על דני אבדיה, כאילו הדונצ'יץ' הישראלי, וניסו להשוות אותו, כמובן, להתראות בעיונות קבועים, לקחו את דני וולף, ומנסים להשוות את המשחק שלו ליוקיץ', ובן צרף בדיוק מגיע אחרי סדרת גמר, ששני הכוכבים בה, הוא השווה את עצמו לטייריס, היו כאלה במוקים שישבו אותו שוב, מבחינת הסגנון המשחק לשי ג'ילס אלכסנדר, ואולי זה דווקא מה שיכול לתת לו יתרון בדראפט הקרוב, שאנחנו רואים בהרבה מקומות שהוא איכשהו נזרק לברוקלין באחת מהבחירות שלהם בסיבוב הראשון.
אני, כאילו, לי אמרה קבוצה עם שאיפות, קבוצה שתדע לטפח אותו. במקרה של ברוקלין זה רק אחד משני הדברים. אני לא חושב שיש לקבוצה הזאת שאיפות כרגע, בעתיד כן, אבל יש לה מאמן אירופי, ג'ורדי פרננדז, ובעיניי זה מפתח גדול. ואם באמת הוא ייפול לברוקלין, מעבר לזה שיהיה להרבה ישראלים סיבה לקפוץ לניו יורק וגם לחצות את הנהר, זה שבאמת יהיה לו מאמן אירופי, וברוקלין בעונה שעברה, למרות שהייתה קבוצה לא ממש טובה, לא היה שם כישרון בכלל. והשנה יהיה להם כישרון, כי יש להם ארבע בחירות סיבוב ראשון, ויש להם הרבה כסף, והם יקבלו כל מיני אנשים מכל מיני מקומות. אז אני חושב שברוקלין, אם הוא יגיע שם מקומות 26-27, זה יהיה אחלה. כן, אני חושב שמשהו אחד שלא פועל לטובתו, זה קיליאן הייז. אולי התוצר הקודם של אם אני זוכר, הוא גם היה באולם.
יש את ארטנשטיין, שהוא, נכון, הוא בא לכאחוזים באולם או משהו, אני זוכר נכון.
זה יכול להיות, אבל
לא, כלומר, אם הוא הולך לאוקלאומה.
קיליאן הייז עשה מסלול מאוד דומה, גם קיבל את המפתחות, והלך ל-NBA, והגיע לשם, והיה פלופ ענק. אני חושב שהרבה קבוצות אולי מפחדות לקבל את קיליאן הייז 2, ולכן קצת נרתעות מבן שרף, בסוף מי שיתלך עליו, בסוף מי שתהיה מרוצה.
אגב, אני חושבת שבן שרף, משהו אחרון, דווקא העובדה שהוא הפוך מאבדיה, לא היה חלק מהמכללות, ולא היה חלק מהטורני, זה באמת, כמו שנגעת בזה, הוריד אותו. כי אני חושב שאם הוא היה, אז הוא היה כן מצליח לטפס במוקים, ואני חושב שזה הוא, לדעתי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הוא השריד האחרון שילך לאיזה קבוצה אירופאית, כי הם ילכו למכללות פשוט.
אוקיי, אז סורוקה הזכיר את מקומות 26-27, לבוסטון עשה טרייד השבוע ומקום 28, אנחנו רואים את בן שרף במוקים, זה גם היה יכול להיות להם מעניין, כי התפנה להם במקום בעמדת הגארד, אם הוא אוכל איכשהו להתגלגל לשם. אוקיי? אז עד כאן הרבע הראשון, בואו נעבור לרבע הבא. רבע שני. אוקיי, אז סיימנו עם זה. זה הזמן אגב גם לקדם את קבוצת הטלגרם שלנו, כי שמעתם על הטרייד של ג'ורדן פול, אז אם אתם הייתם קבוצת הטלגרם, הייתם כבר מקבלים את התגובה הרשמית של משפחת דודוביץ' לנושא הזה ואת ההכנות לעונה הבאה. אבל השמות הגדולים מבחינתנו זה דני וולף ובן שרף בדראפט הקרוב, אבל מבחינת האמריקאים וכל שאר העולם יש שמות גדולים אחרים, והכי גדול שביניהם, גם מספר אחד שכבר מדברים עליו שנתיים, והדיבורים התחילו גם להתחזק מהרגע שהיה את הטרייד של לוקה דונצ'יץ', ואז הגלגול עם הלוטרי שהביא, ידע אז את הבחירה הראשונה, זה האיש שמצביע עם האצבע האחת מאחורי סורוקה, קופר פלג, הכוכב האמריקאי הגדול הבא, הרבה זמן גם לא ראינו שכוכב אמריקאי כאילו לבן.
The Great White Hope.
כן.
זה לא טי.ג'י מקונל מתברר. אני חושב שיש הרבה השוואות קופר פלג, בעיניי אם אני צריך לבחור משהו אחד ש מזכיר לי אותו, זה כאילו ג'ייסון טייטום עם יותר פרשסנס, לא יודע איך קוראים את זה בעברית, עם יותר כזה רשע. הוא כאילו כשהוא חוסם אותך, הוא נהנה מזה. כשהוא חוטף לך את הכדור, הוא משגשג. משהו בו נדלק, משהו בו עף קדימה. זה כאילו קצת אינטנסיביות הגנתית כזאת, רישות הגנתית של קווין גרנט על ג'ייסון טייטום, אבל לא ג'ייסון טייטום ברור, כי ג'ייסון טייטום כבר שנתיים שלוש לתוך הקריירה. בעיניי, שחקן עם פוטנציאל באמת להיות שחקן עצום בשני צידי המגרש. מה את הכי אוהבת בו, לי?
אז אני חושבת שקודם כל, חוץ מהשם שאני אוהבת, כן. אני חושבת ששוב, זה עוד שחקן שעושה הכל מהכל, זה גם סוג השחקנים שמסמנים אותם כבר בגיל 15 כראשונים בדראפט, ודווקא הציפייה הזאת היא לא מורידה אותם, אלא היא מעלה אותם. הוא חוסם, הוא זורק, הוא קולע, הוא יודע להוריד כדור, הוא חזק. הוא הראה שהוא יודע גם להוביל קבוצה, כמו שראינו בדיוק. עכשיו, השאלה, איך הוא, אותי מעניין אגב, איך הוא התחבר שם לדאלס, לכל מה שקרה שם אחרי העונה הזאת. הוא כוכב, חבר'ה, הוא כוכב, קופר פלינג זה כוכב,
וזה גם פעם ראשונה
יש לו
שאנחנו
הכל.
רואים כוכב שכאילו מגיע לקבוצה שלא הולכת עכשיו, כאילו אחרי הרבה זמן, לשנת טנקינג. כלומר, דאלאס, למרות שבדי את קיירי, זה עדיין קבוצה שנבנתה בשביל win now, והוא מצטרף עדיין לסגל שיש בו את אנטוני דייוויס וקלי תומפסון
וקיירי כשיחזור.
וקיירי כשיחזור, ולייבלי וגפורד, ושאריך גם חוזה,
אגב,
וכאילו,
דווקא זה
הוא מצטרף
שקיירי,
לקבוצה חזקה.
בדיוק, ודווקא זה שקיירי לא נמצא, אולי דווקא יגרום לקופר פלג לפתח דברים שלא היה לו יותר מדי, כמו להוביל את הכדור ולהיות הפליימקר קצת, שזה משהו שהוא יכול גם לעשות. לא עשה את זה יותר מדי בדיוק, אבל יכול לעשות את זה גם.
אני חושב
אז
שהציפה.
כאילו, לא, זהו.
אני חושב שהציפיות ממנו להוביל את דאלאס לאליפות או לפלייאוף כבר בעונה שהראשונה היו מוגזמות, אבל אני כן חושב שבאיזשהו מקום הוא יזכה להיאבק על פלייאוף כבר בעונה הראשונה שלו, שזה חשוב וזה מחשל אותו, ואולי תהיה לו הזדמנות אפילו כבר לתרום בפלייאוף כרוקי, שזה דבר שאנחנו לא רואים הרבה, כי רוקי במקום ראשון בדראפט, כי בדרך כלל רוקי זה מקומות ראשון בדראפט נופלים לקבוצות לא טובות, ובמובן הזה לראות אותו עם אנטוני דייוויס או אותו עם קיירי אירווינג מקבל באמת דקות בזמן אמת, זה משהו שגם אחרי שהחבר'ה האלה יפרשו, כבר יוכל לבגר אותו לקראת הקבוצה הבאה שהוא יוביל.
אוקיי, טוב, בוא נדבר על עוד חברים שלו שגם אמורים להיבחר איתו, אולי אפילו בסריה הראשונה, והראשון שאני הכי אוהב, כי יש לו שם שטעם בגולדה. זה כמה, תכלס זה לא מלוח, נכון? זה מלוץ', איך מבטאים
מלוא,
אותו?
זה כמן מלוא, כמן מלואץ', בגדול זה חמן מלוח, אבל הוא דרום סודני והוא רוצה שהאמריקאים יהיו, אז חמן מלוח זה נשמע, כמן מלואץ'.
כן, אני מחכה עדיין
אגב,
לטעם בגולדה.
גם לשני יש טעם של גלידה בגולדה.
נכון. עכשיו אז אני ראיתי אותו במוק האחרון במקום השביעי בפליקנס, שבדיוק שחררו עכשיו את קלי אוליניק, אז זה גם אולי יכול להיות איזשהו רמז לקראת ההמשך, אבל מה אנחנו מצפים לראות ממנו ב-NBA, ומה אנחנו מצפים לראות ממנו בעונה הראשונה?
אני רק אגיד כאילו מי הוא ומה הוא. אז קודם כל זה ביג מן, ביג, ביג מן, בסדר? גם בגודל שלו, גם באורך שלו, מאוד דומיננטי, יודע לקלוע, הגנתית מצוין, פשוט שחקן באמת 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 נהדר. אל תתפלאו אגב, השם יפה, אבל אל תתפלאו אם הוא יכול להגיע גם כזה לסוף העשירייה. זה גם יכול לקרות. נראה איך הלילה יתגלגל, אבל עם נתונים יבשים, 2.15, 115 קילו, חבר של קופר פלג מדיוק, אז זה שחקן מאוד מאוד מעניין. הגנה טובה אמרתי, יכול גם לקלוע, שזה יתרון טוב לביגמן, כן?
וחיסרון אחד מאוד בולט, הוא סיים את משחק המכללות האחרון שלו נגד קבוצה לדעתי שלא היה לאף שחקן מעל 2-0-3 עם 0 ריבאונדים והדחה, אז זה כן עומד לחובתו, ומדברים על זה שכן הוא יכול לקלוע, אבל בגדול רוב הנקודות שלו מיד הסל ופחות מבחוץ ופחות יוזמה, כן מאוד סנטר רים ראנר, מאוד מתאים לסוג מסוים של קבוצות, למשל אם הלייקרז יכלו לצוות אותו ליד דוקה דונצ'יץ', יכול להיות שזה היה מאוד מאוד טוב, אבל לייקרז אין בחירה בסיבוב הזה בכלל, אז זה פחות רלוונטי. אבל כן, שחקן מרשים, גם ראינו אותו, אם אני זוכר נכון, שחק באולימפיאדו, הוא שחק קצת, או שהיה לסגל פשוט, אבל הוא בחור על הכיפק.
כן, ולצידו נעבור לטעם השני של גולדה.
קונקן ופל בלגי.
קונקן ופל בלגי, שהוא קודם, שהוא סמול פורד בכלל.
קאן קנופל, כן.
כן, וקלעי מעולה. אני ראיתי השוואות לדרזן פטרוביץ', שזה יפה שעוד עדיין ממשיכים להשוות אותו. אני חושב שזה, אם אתה אומר להתעלות בלוק הזה לענות גבוהים, אני מבחינתי בדרזן זה להתעלות בלענות ממש ממש גבוהים. והוא גם אמור להיבחר צמוד אליו באזור העשירייה הראשונה, אז בואי תספר לנו קצת עליו גם כן לי.
כן, אז אני בדיוק ככה עוד חברו לבית משפחת דיוק, 1.96 מטר, 99 קילו, קרוב ל-100 קילו, סמול פורוורד כזה, יודע לקלוע, יודע לרוץ, הכל מהכל, קצת מזה וקצת מזה, מבחינת סטייז, יש לו סטייז נהדר, אתלטי במידה, גם שומר בסדר גמור, לא מספיק זריז, לא מספיק רץ מהר עם הכדור, אבל אחד, מה שמספרים עליו ככה בארצות הברית, כל הדוחות שהוא מאוד מנהיג, הוא היה מנהיג של הקבוצה, גם חדר הלבשה וגם שחקן שמחבר שחקנים ביחד, ואוהבים את זה מאוד ב-NBA, יודע להניע כדור, יודע להוביל כדור, יודע למסור, והכי הכי חשוב מבחינת השחקן הזה, חוץ מהשם, אינטליגנציית משחק מאוד 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 גבוהה, רואה הכל, מסתכל על הכל, יודע לקרוא מהלכים, גם הגנתיים, גם התקפיים, באמת אינטליגנציית משחק מאוד מאוד גבוהה, מאוד מרשים סקאוטים בקטע הזה.
בעיניי השוואה אחת שלא מדברים עליה מספיק אולי, וזה קצת מפתיע, כי אין ווייט בוי דיוקי שיותר מזכיר לי את קאן קנופל מאשר שיין באטיה. לפני 22, 24 שנים שהוא נבחר בדראפט, גם נבחר במקום גבוה, ושיין באטי היה שחקן סופר סופר חכם, שיודע לקרוא את היריבות, הוא היה אחד השחקנים הכי הראשונים בליגה שהשתמשו באנליטיקס והגנה, והוא שחקן שמנצח משחקים, ומהבחינה הזאת הוא באמת ההשוואה החביבה עליי, גם לא עושים אותה מספיק, ואני חושב שקניופל, בדיוק הגלוגה הזה שקבוצות מחפשות אותו, והוא נכנס לליגה כבר עם היכולות האלה.
וגם הוא סוב נע סביב קבוצות שהוא יכול גם להיות בהם כבר שחקן חמישה מן הרגע הראשון, כמו שאמרת הוא מנהיג, ומסוג השחקנים שאיכשהו בסוף נראה לי מתגלגל, שהוא קופר פלג, אלא אם כן יקרה משהו דרמטי, כנראה יהיה הרוקי אוף דה איר, אני מניח, אבל שוב מסוג השחקנים שיכולים להתגלגל לפרסט, לחמישת הרוקי של העונה. טוב, השחקן הבא שנעבור אליו אומרים שדה ריץ' גט ריצ'ר, והקבוצה שמחזיקה בשני הרוקי אוף דה איר של השנתיים האחרונות, בוחרת גם במקום השני בדראפט הזה, הוא כמובן סן אנטוניו, שלפני שנתיים לקחה את ומבי, ושנה שעברה את סטפון קסל, והשנה מי שאנחנו רואים שם, מרת גר, זה דילן הרפר, שתמיד גם מצחיק אותי כשאני מסתכל בסקאלה של ההשוואות ואיזה שחקנים הם דומים, אז זה נע בין ג'יימס הרדן לסטרונגר קובי ווייט. אז בואו תנסו למקם לי אותו בסקאלה באמת, אולי במקום טיפה יותר מדויק.
טוב, אז אני רק אגיד, אני חושבת שזה השחקן הכי טוב בדראפט אחרי קופר פלג, אני לא ספק בכלל, קומבו גארד, 1.96 מטר סנטימטרים, 97 קילו בערך, קומבו גארד מדהים, יכול לעשות באמת 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 הכל, גם לקלוע, גם לחדור, פיק אנד רול ברמה מאוד 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 גבוהה. עכשיו עכשיו כאילו סן אנטוניו, אם באמת תיקח אותו, אז הפיק אנד רול שלו עם ומבי זה משהו שיכול להיות לפנתיאון, כמו שאומרים. באמת רמות כישרון בלתי נגמרות של השחקן הזה, לא הגיע מכלל שלו רחוק, אבל כישרון יש שם ובמש, במסות, כמו שאומרים.
הוא סרוק, אבל כמה... כן, סליחה.
לא, לא, תשאל, אז תשאל.
כן, כמה השאלה, כמה גארדים צריכים בסן אנטוניו? יש להם את דארון פוקס, ויש להם את סטפון קסל, שגם כאילו רוקי בדיר, והיה עונה רוקי באמת מדהימה, לא סתם הוא קיבל את התואר. איפה יש עוד מקום לעוד אחד, אם גם רוצים לפתח אותו במקביל?
זהו, זאת השאלה, ולכן דיברו על זה שאם וכאשר הם ירצו לעשות טרייד, אז דילן הרפר שווה הרבה, כי דילן הרפר בהרבה דרפטים אחרים כנראה היה נבחר מקום ראשון, שחקן שכמו שאמרת, מאוד הרדני ביכולות שלו, אני מקווה שהוא פחות מעצבן, וכן, זה קצת כמו בדיחה של כמה גבוהים, כמה אנשים צריך בשביל להחליף נורה, אז כמה אנשים צריך בשביל לעשות פיק אנד רול עם ומבי, כי גם פוקס, קאסל הוא פחות קולו הטוב מבחוץ, ובמובן הזה, גם הרפר זה לא הדבר הכי חזק אצלו, כלומר הרפר גם בהרבה דברים מזכיר קצת את קאסל, ולכן אומרים שזה עלול להיות מיותר, ובטח שיהיה קשה לפתח את שניהם ביחד, בטח כל עוד פוקס מחזיק בכדור הרבה, ווומבי צריך הרבה כדורים, ווומבי בעצמו גם יודע להוביל כדור, בכל מקרה זה צרות טובות, מי שלא יהיו שלא הצרות האלה, הרפר שחקן נהדר, לאורך כל העונה היו הרבה שאלות לגבי יכולות אצלו, דברים שהוא צריך לשפר, יחס אסיסטים לאיבודים, כניסות לסל, את כל הדברים האלה הוא שיפר תוך כדי העונה, והוא מגיע לדראפט הזה זה בתנופה מאוד מאוד גדולה, בצורה מאוד ברורה כשחקן מספר 2. שאלה מספר 2 של מי?
כן. אגב, ממש לפני איזה שעה, שעתיים, אז באמת שמענו על, כי דיברת על האופציה של הטרייד, גם בהתחלה אמרו אולי בשביל קווין דורנט, בשביל קווין דורנט או יאניס וכאלה, אז גם לפני כמה שעות התחילו שמות טרייד על קריספס פוזינגיס, שאחת מהם זה להגיע באמת לסן אנטוניו, ואז זה באמת יצא מגבוהים, וגם ללייקרס ולגולדן סטייט, יהיה מעניין. עוד חבר שלו מאותה מכללה, שאגב חשוב גם להזכיר שדני וולף הדיח אותם מטורניר המכללות השנה, זה אייס ביילי, שבמשך כל הזמן היה מדורג גם כן בטופ 3 של המוק דראפט, ולאט לאט התחיל לצנוח, כי פשוט מאוד הוא החליט, כמו אלן אייברסון, שאימונים זה לא בשבילו, ובחר לא להתאמן באף אחת מהקבוצות ולא לבוא ולהרשים אותם מאף אחת מהקבוצות בליגה שהזמינה אותו. החלטה נכונה לעשות כזה דבר בכלל?
אני חושבת שזה הוריד אותו קצת. גם
מאוד.
יכול להיות שזה יתנקם והוא יבחר על ידי הוויזרדס.
יכול להיות. אבל אני חושב שזה אומר משהו גם על אופי של שחקן, כן? ועדיין, אם נגיד רגע, 2-0-2, סמול פורד מאוד מאוד אתלטי, יודע לשמור, סייז מצוין לעמדה שלו, יכול באמת לעשות, גם לקלוע, אפשר להוציא הרבה מהשחקן הזה. מצד שני, יש פה הרבה נקודות שמפחידות, גם ברמת האופי, גם איך אמר לי מישהו, יש לו מבחינת תקרת זכוכית היא מאוד מאוד גבוהה, מצד שני, יש לו גם רצפה מאוד נמוכה. אז זה די שני הדברים האלה שאתה לא יודע מה תקבל, כאילו או סקנדל או פסטיבל, זה או שזה שיחוק של בחירה של ג'נרל מנג'ר, או שזה חתיכת נפילה.
לי ציינה שהוא 2-0-2, וגם זה חשוב, כי בגדול, אם אני זוכר נכון, בתחילת העונה, המדידות שלו היו באזור, כאילו, טען לפחות, או שאמרו שהוא באזור ה-2-0-8, 2-0-7, ואז אם אתה 2-0-7 עם כלייה כזאת, אז כל ההשוואות שהיו קצת לקווין דורנט ולכאלה, אז זה כבר היה דבר כזה. 2-0-2 זה תרגיע, ואני חושב שגם זה קצת הוריד אותו, תרתי משמע, אבל בעיקר גם הסיפור הזה שהוא לוקח זריקות רעות תוך כדי משחק. ונכון שזה ברטגרס, ונכון שאומנם היה לו את הרפר, אבל רטגרס זה לא איזה פאוור האוס של מכללות, זה מכללה, אוניברסיטה שבאופן מאוד נדיר, יש לה שני סופרסטרים, לפחות מבחינת כדוסה למכללות, אבל זה לא איזה מערכת שרגילה לגדל את השחקנים האלה, ואני חושב שאולי גם מזה ביילי סבל, השאלה אם הוא סבל מזה, או שהקבוצה סבלה מזה. כי בדרך כלל שאתה מסתכל על זה, ואתה אומר, עם שני שחקנים כאלה, מה רטגרס עשו העונה? הם בטח הגיעו רחוק בטורניר? לא, לא, הם פשוט לא שיחקו טוב. והרפר כן יצליח לעשות את הדברים שציפו ממנו, ביילי הרבה פחות.
אוקיי, אז בואו נדבר ככה לסיום הרבע על מישהי, אז במקומו, ככה טיפס אל המקום השלישי, וזה ויג'י אצ'קום, שמביילור, שוטינג גארד, שכרגע במקום השני נזכיר בוחרת פילדלפיה 76ers.
וגם זה טרייד שעוד יכול לקרות. אז
לא מוטרד שיכול לקרות, או שהוא פשוט ישתלב בתהליך שכבר נמשך מעל 10 שנים.
כן, אז אחלה שם, 1.93 מטר, 82 קילוגרמים, שחקן מאוד 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 אתלטי, טים פלייר, שחקן חזק מאוד, יודע לחבר קבוצה, כמו שאמרתי, אנרגיות. אגב, אם זה פילדלפיה, לדעתי יכול להיות גם שם שחקן חמישייה מההתחלה. אני חושבת שהוא אחלה של שחקן. ראיתי אותו לא יותר מדי, אבל במה שראיתי, האתלטיות שלו יודע לשמור בצורה נהדרת, זריז מאוד, פוטנציאל עצום, באמת פוטנציאל עצום. משהו בבגרות שלו, טיפה צריך לעשות את הקפצת מדרגה, מאוד מעניין.
ואם אנחנו מדברים על אנשים ששיחקו עם בוגרים, אז ויג'י אדג'קום בפגרה הקודמת, לקראת המשחקים האולימפיים, שיחק עם נבחרת בהאמה, עם דיאנדרה אייטון ועם באדי הילד, ואם אני זוכר נכון, הוא היה השחקן הכי טוב בנבחרת הזאת כבר אז. כך שבאמת, כמו שלי דיברה, האתלטיות שלו והקפיציות שלו והפיזיות שלו, גם עם 82 קילו, מאוד מרשימים, אבל כן, גם אצלו הזריקה עדיין לא מספיק אפויה, וגם את זה הוא יוכל לשפר, אם וכאשר יגיע לפילי או לכל מקום אחר.
אוקיי, אז אלה השחקנים שכולם מדברים עליהם. ברבע הבא נדבר על השחקנים שקצת ישנים עליהם. רבע שלישי. אז ברבע השלישי אז אנחנו נדבר על הסליפרים, כי כל מי שהתעניין, או שאם לא התעניינתם, אז עכשיו אתם כבר מכירים אותם, הכיר את השמות שדיברנו עליהם עד עכשיו, אבל ככה בתוך הסיבוב הראשון יכולים להיות שחקנים מאוד מעניינים, שיכולים להפתיע. כבר למדנו בעבר שאתה לא חייב להיבחר ראשון, שני, שלישי, או אפילו עשירי בדראפט בשביל להפוך לכוכב. תראו עכשיו את שני הגרדים שהגיעו לגמר ה-NBA, עוד דוגמאות, זה מישהו גם שנבחר במקום בכלל ה-41, יאניס וקוואי נדחו במקומות ה-15, אז בואו נמצא את הסליפרים האלה עכשיו, שאולי הג'יימים לא קופצים עליהם, אבל יצטרו על זה בעוד שנתיים, שלוש.
אז אנחנו הולכים לעשות פינג פונג, לי בחרה שלושה מובילי כדור, אני בחרתי שלושה ביגמן, גם כי זה מעניין אותנו בגלל התחרות עם בן ועם דני, אז לי,
כן.
תתחילי.
אוקיי, אז אני בחרתי את, אני הלכתי רגע קדימה, שחקן שכן יכול להיכנס לעשירייה הראשונה, ואפילו לקפוץ לטופ 6-7 כזה. איגור דמין, רכז מ-BYU, שנה אחת במכללות רוסי, צריך להגיד. שחקן אתלטי, פוטנציאל,
השם לא
מה
הסגיר,
זה?
השם לא הסגיר, כן.
כן, האיגור, כן, פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ראיית משחק, באמת יופי של ראיית משחק יש, יש לשחקן הזה. אני חושבת שהוא רכז אמיתי, הוא ממש רכז אמיתי. כן, יש פה עניין שהוא צריך להוסיף קצת מסה ולשפר את הכלייה, אבל הוא באמת ראיית משחק מטורפת, מוסר מאוד מאוד טוב גם, זה שחקן שהתחיל את המוקים מאוד 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 גבוה, ירד קצת, עשה איזושהי קפיצת מדרגה ועלה. אגב, אם אני מסתכלת על העשירייה הראשונה, אני חושבת שביוטה הוא יכול להתחבר מאוד מאוד טוב, כי הוא באמת רכז אמיתי, וכרגע אין להם משהו כזה שעובד, אז אני שמה אותו שם, וצמנו את השחקן הרוסי הזה, כי הוא יכול להגיע די רחוק.
ואם דיברנו על דמין, אז אחד הדברים המעניינים, הוא אמנם רכז, אבל הוא 2.06, וכששאלו אותו על מודלים לחיקוי ועל שחקנים שהוא מנסה לשחק כמוהם, אז הוא אמר דני אבדיה. אז
נכון.
אמנם אבדיה הוא לא רכז טבעי, אבל דמין באמת יש לו כלים פיזיים מאוד מרשימים. אני הולך
זה
לעוד
היה יכול
שחקן,
להיות נחמד אם יהיו ביחד, ואז הם יהיו איגור דני מבדיה.
איגור דמין. כן, אני אלך על שחקן אחר שהוא יכול להיבחר בעשירייה, ויש מצב שאפילו בסיטואציה מסוימת הוא יהיה גבוה ראשון שאף, למרות שהוא לא כל כך אף עם המשקל שלו, קוראים לו דריק קווין, ומי שיצא לראות את לי משדרת אותו עם, בעיקר בקרבות שם נגד וולפי בביג טן, אז הוא משחק במרילנד, והוא לאנשים בגילי, כאילו, לא יודע, גיל 40 ומעלה, ג'יימס גאלי. שהיה במכבי ראשון לציון בשנות ה-90, הבן שלו כבר שיחק אחר כך בישראל, הוא פשוט גבוה מאוד רחב, גבוה ורחב, שפשוט מוצא את דרכו שם ליד הסל, הוא סוג של בלרינה, משקל של איזה 130 קילו, כמה שהוא לא יהיה, ואני מאוד 248 LBS, זה באזור ה-120 קילו, אני חושב, 115, קיצור, הוא פשוט רוקד את דרכו לטבעת, ביגמנים, מובים, אינסופיים, יכול לפלוס את דרכו לסל, הוא לא מנת יותר יותר מדי, אבל באמת יש לו טאץ', יש לו יד רכה גם מחצי מרחק, הוא גבוה מאוד מאוד מעניין, בעיקר התקפית, ריבאונדר, לא רע בכלל, מוסר טוב יחסית לגובה שלו, שחקן שיהיה אטרקציה בכל מקרה, ויכול להיות איזה סוג של סופרסטאר התקפי, אולי זק רנדולף קצת, לא, אבל זק רנדולף לא היה לו, לא יודע, אולי קצת זק רנדולף.
אוקיי, חוזרים לגרדים. לי, קדימה.
חוזרים לגרדים, כן, אני הולכת על שחקן שיכול להגיע איפשהו 15, 16, 17, 18, או ליפול גם לסוף סיבוב ראשון, תחילת סיבוב שני. אני הולכת על ג'ייס ריצ'רדסון, מישיגן סטייט, רכז שיכול לשחק גם שוטינג גארד, שחקן סופר 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 מעניין, לא גבוה במיוחד, 1.84 מטר בלבד, אבל מאוד 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 חזק, אתלטי מאוד, שיודע לקלוע מצוין מצוין מהשלוש. אני מאוד אוהבת את השחקן הזה, יכול גם לעלות מהספסל, גם לשנות מומנטום של משחק, לרוץ את המשחק, כמה שלשות ככה, לשנות משחק, אינטליגנטית משחק יחסית מאוד 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 גבוהה. מצד שני גם חייבת להגיד, הגנה לא מספיק טובה, לא מספיק זריז בלעבור את המגרש, וככה מדברים עליו הוא לא כזה מוכן עדיין ל-NBA, אבל אני חושב שאם יזרקו אותו למים הקרים, הוא יתחיל לשחות.
כן, ואיך אמור להרגיש, כן, איך אמור להרגיש בן אדם שב-NBA דראפט רום השוו אותו לדלונטה ווסט פלוס?
אני לא רוצה לדעת על, טוב, ולברון ג'יימס עדיין בליגה, כן?
כן.
זה פווסט פלוס, אתה כבר הולך כל כך מערב, שאתה חוזר מהצד השני של העולם. אני אשאר בגבוהים, ובגבוהים שאמורים להיבחר באזור המקום העשירי, 12 פלוס מינוס, אחת האופציות שליבו עליו זה פורטלנד, וזה בחור בשם קולי מארי בוילס, שהוא בגדול, אם דיברנו על מארי, על הבלרינה, דרי קווין, אז מארי בוילס הוא... בגדול, כמעט כל השוואות שלו זה לדרימון גרין, כשעדיין אין לו את הקליעה לשלוש של דרימון גרין, גם אחוזים מהעונשין לא כל כך טובים, ויחס הסיסטם לעיבודים שלו עדיין לא מספיק טוב, אבל יש לו ראיית משחק התקפית והגנתית, הוא טנק, הוא בגדול מבחינת ממדים, שחקן, הוא בגובה 2 מטר פלוס מינוס, סופמור מאוניברסיטת דרום קרוליינה, שבאמת השחקן הכי גבוה שנבחר של היה רלנדו בולקמן ב-2006, לא אוניברסיטה שיוצאים מן הרבה שחקני NBA בדרך כלל, והוא שיפר את המשחק שלו מאוד דווקא בתקופת הקורונה, אז הוא פשוט מתגלגל לסל, הוא כמו סלע, כאילו אם ראיתם פעם סלע מתגלגל במורד ההר, זה בגדול קולין מארי בוילס הולך לסל, אבל הגנתית הוא שחקן עם ממוצע של כמעט חסימה וחצי, חטיפה וחצי למשחק, מוח כדורסל יוצא מהכלל, אם הקליעה שלו משלוש תתחיל להיכנס באחוזים קצת יותר טובים, ברמה של מה שנקרא שקבוצות לא ייתנו לו מטר, שחקן שיכול להיות טוב מאוד בליגה להרבה שנים, בשחקן מסוג שכל קבוצה תחפש, אם הוא באמת יגיע לפורטלנד, לראות אותו עולה מהספסל, ונותן להם עוד בוסט להגנה, גם בעמדות הפנים, כשאבדיה וקלינגן נחים, זה יכול להיות מאצ'אפ ממש מגניב. אתה אמר
ממש מגניב. נשארנו עם גארד אחד, ועם גבוה אחד, קדימה לי.
אוקיי, אז אני הולכת על ג'רמיה פירס, מאוקלאומה, גם, עשה שנה אחת במכללות, אם אני נותנת לכם רגע נתונים יבשים, 1.89 מטר, 81 קילוגרמים, רכז מהיר, אתלטי, נגעת נסעת, זאת אומרת, עובר את המגרש בשניות, אין לו קליעה מספיק טובה, בעיקר לא משלוש, אבל הוא יודע לנהל התקפה בצורה נהדרת, אומרים עליו שהוא ככה מאוד מאוד תחרותי, כל הזמן רוצה לנצח, לוקח קבוצה, מעיף אותה קדימה, כן, מאוד מאוד שקול, מאוד, מאוד רואה את המשחק, מאוד יודע לסדר את הקבוצה שלו, שחקן שלפי ככה דוחות סקאוטים, קראתי קצת, שולט בקצב, לא תראו אותו מתעצבן יותר מדי, לא תראו אותו יוצא מהכלים, יכול לייצר זריקה, שוב, הרמת קליעה לא מספיק טובה, אבל יודע לייצר לעצמו, זריקה, צעד ראשון מאוד 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 מהיר, ואם מדבר שנייה על דברים שצריך לשפר, אז זה את ההגנה שלו, אמרו, את הכלייה שלו, ואת המסירה. אבל זה שחקן שלגמרי יכול ללכת לאזור המקום ה-20, 20, 21, 22 כזה. או אפילו לפני.
ראיתי גם דוחות שבוחרים אותו, כן, בעשירייה הראשונה, בכל זאת, מה שאמרת, כישרון התקפי מאוד גדול, אגב, בג'ייס ריצ'רדסון, לא יודע אם הזכרת את אבא שלו, כמובן, ג'ייסון ריצ'רדסון, הממציא האיסט ביי דנק, וכוכב סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הביגמן האחרון שלי ברשימה, זה מישהו שאמור להיבחר קצת יותר נמוך, למרות שיש גם כאלה שמכניסים אותו כזה לסוף העשירייה, אבל הרבה באמצע העשירייה השנייה, קוראים לו אייסן דיואל, קודם זה ניואל, אבל מתאים את השם של ניואל כזה, ושראיינו אותו, קודם כל בחור מאוד חמוד מג'ורג'יה, גדל בתור אוהד אטלנטה אוקס, ואבא שלו הביא לו גופייה של קייל קורבר, כשהוא היה קטן, והוא מאוד התלהב מזה. אז הוא שחקן, הוא מזכיר, הוא דיבר על סגנון של קריס בוש, והוא באמת שחקן 2.06, בן 19, יחסית רזה, חלק מהמדידות היו קצת יותר, והוא מאוד 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 אוהב לרוץ את המגרש. הוא כזה קפיץ אנרגיה בכל מקום, קצת דרק לייבלי כזה פחות נמוך מבחינת האנרגיות שלו. הכלייה שלו עם שלוש עדיין לא מספיק טובה, 29%. לשם השוואה דני וולף 34%, אמרנו, כך שאם הוא רוצה לשחק 4, אין לו עדיין כליאה מספיק טובה, או לחת כדור מספיק טובה, אין לו מסירה מספיק טובה, והכליאה שלו מבחוץ לא מספיק טובה, אבל אולי לשחק דווקא עם ביגמן נוסף יכול להיות טוב, ואם דיברנו על לשחק עם ביגמן נוסף, אז במונט ורדה אקרדמי, את התיכונים הגדולה, שיחקו ביחד, אייסן יואל, דרק קווין וקופר פלאג, אז הוא כבר רגיל לשחק יחד עם קווין, ושחקן שאני מאוד אוהב אותו, וכיף לעקוב אחריו, ונראה לאן הוא ייפול בדראפט הקרוב.
רבע רביעי. אז ברבע הזה אנחנו נדבר אולי הדבר הכי גדול ומשמעותי שקרה לספורט המכללות בארצות הברית ובפחות בשנים האחרונות, וזה חוקי ה-NIL, Name, Image and Likeness, שבעצם מאפשרים לשחקנים, לספורטים של המכללות, להרוויח כסף לפי השימוש בשם, נכון? בתמונה ובאימג' שלהם, והדימוי משם גם השם, על סמך הביצועים שלהם על המגרש, שהם יכולים כל אחד להגיע לרף שכר שונה. והדבר שזה עושה, הופך את זה, למה זה כזה משמעותי? אנחנו רואים את זה גם בדראפט הקרוב, הרבה שחקנים שראו שהם לא הולכים להיבחר באזורים הקרובים, החליטו לעשות עוד עונת מכללות ולהתחיל להרוויח כסף. הרבה שחקנים מוותרים על האופציה של ה-one and done, ואומרים, בואו נעשה עוד כסף נרוויח, או נתחיל להכניס כסף הביתה. ומה לדעתכם החשיבות וההשפעה, ואם היא חיובית או שלילית, גם על ספורט המכללות, וגם על ה-NBA עצמו, נקשר את זה כמובן גם בהמשך לשחקנים הישראלים שכבר מנצלים את זה, כי אין כמו חוש הריח היהודי לכסף.
קודם כל, ההשפעה NBA, מכללות וכדורסל אירופי, קודם כל, נכון. צריך להגיד את זה. אמרת בהתחלה, השחקנים שכאילו אמרו, בואו לא נלך לדראפט הזה ונשאר עוד שנה מכללות נרוויח כסף, בואו ניתן שם של אחד כזה שאנחנו מכירים, כי יכול מאוד להיות שמאחוריך יכול להיות עוד תמונה של שחקן ישראלי, וזה עמנואל שרפ.
נכון.
שאחרי העונה הזאת שלו, ביוסטון, צריך להגיד, יכל לנסות את מזלו בדראפט, אבל הבין שכנראה בדראפט הזה הוא התגלגל לאיפשהו אולי סיבוב שני, אם בכלל, והבין שהוא יכול לעשות עוד עונה ולהרוויח כסף ולא מעט, אז נשאר במכללות. אני צריכה להגיד רגע, זה לא משהו שאנחנו נחשפנו לזה השנה, זה לא משהו שקרה השנה, זה כבר בשלוש שנים האחרונות קורה, דני וולף עשה מזכורת של כמעט 700 אלף דולר השנה, זה חוזה, בוא נגיד ככה, בוא ניקח את דני וולף שמגיע, ב-NBA הרוויח כנראה יותר, אבל נגיד דני וולף שמגיע למכבי תל אביב, או לימים פה, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, זה מזכורת של זר בכיר, בליגה שלנו, בסדר? בליגה של הגדולות, נגדיר את זה ככה. אז זה ככה לחבר את הכסף. אם ניקח את מאייר, עומר מאייר, שאחרי שנה במכבי שמנהל המת לא ממש שיחק, הולך להרוויח סכום של חצי מיליון דולר. זה סכום שכנראה בקריירה שלו, אם היה מגיע, הלוואי ולא, אבל אם היה מגיע לקבוצת יורוליג, לא בטוח שזה הסכומים שהוא היה מרוויח. אז זה באמת שינה הרבה שחקנים מאירופה, זה גם אמרתי שאנחנו לא נראה הרבה שחקנים כמו בן שרף הולכים לשחק באולם בגרמניה, אלא ייצאו למכללה וירוויחו שם לא מעט כסף. זה שינה הרבה לכדורסל האירופאי. אני עדיין לא כל כך הבנתי את ההשפעה על ה-NBA, זה כנראה ערן יגיד, אבל מבחינת המכללות, הרבה כישרונות מאירופה הולכים להגיע עכשיו ל-NBA, כי הם יכולים למשוך אותם לשם. צריך להגיד, גם המכללות זה לא משהו שהיה לפני 10-15 שנה. אז היו אומרים ששחקן יוצא למכללות וחוזר, לא שיפר כלום במשחק שלו, יותר שמן, כי נהנה בחיי האחוות בקולג'. היום
פרט
זה לא
בויז.
ככה, כי, בדיוק, היום זה
כן.
לא ככה, כי שחקנים, אתה יודע, משלמים לך כסף ומצפים למשהו בתמורה. והמשהו הזה זה לעבוד קשה ולשפר את המשחק שלך. אז יכול להיות שזה עושה מאוד טוב לשחקנים האלה.
גם עובדה שישארו במכללות שחקנים עם קצת יותר ותק ולא תגיע לשחק עם שחקנים שהם שנה ראשונה, אז זה גם, לא לשחק עם בני 19, אז זה גם בני 20, 21, 22,
כן, אבל
כל
תראה,
שנה בגיל
הטובים,
הזה יכול להיות משמעותי.
כן, אבל
מבחינה פיזיות.
הטובים יעשו את ה-one and done. זאת אומרת,
כן.
הטובים יעשו את ה-one and done, ילכו לדראפט, הבינו שבסיבוב הראשון של הדראפט הם בחרו, ילכו. אבל כן, מהבחינה הזאת שבאמת לא תשחק כל הזמן עם שחקנים שישר ילכו לך, וגם מבחינת הפיזיות אתה באמת צודק.
בפאוור קונפרנסס בעצם מחלקים, לא מחלקים, נותנים לכל קבוצה מהקבוצות הגדולות, וזה גם יזלוג בהמשך למכללות אחרות, 20 מיליון דולר לחלק לכל מחלקות הספורט שלהם. עכשיו, יש אוניברסיטאות שבהן הפוטבול זה חזק, ויכול להיות שמתוך 20 מיליון האלה יש להם 200 ספורטאים, הקווטרבק של קבוצת הפוטבול יקבל 7 מיליון. זה ברמת החשיבות, כלומר אין שם איזה היררכיה גדולה מדי. וכשחושבים על כדור, על כישרון אירופי, קבוצה כמו לואיזיאנה סטייט, אוניברסיטה כמו לואיזיאנה סטייט, שבאמת בשנים האחרונות לא היו לה איזה הצלחות מטורפות, ואז בא אליה שחקן כמו ציפר מהפועל באר שבע, שבאמת קלה בליגה מקצוענית, 12 דקות לנקודות למשחק, ויכול לבוא לשם, אז מבחינתם זה אטרקציה, אז הוא יכול לקבל חצי מיליון דולר. אבל זה מבחינת הישראלים, מבחינת ה-NBA צריך לעשות כאן חשבון. הכוכבים הגדולים, ובאמת כרגע, כמו שלי אמרה, כל השחקנים שאמורים להיבחר בסיבוב הראשון, לפחות במקומות הראשונים, זה פרשמן, שחקנים שהם one and done. אז שחקן שהוא עכשיו היה אמור להיבחר לפי התחזיות בסוף סיבוב ראשון, תחילת סיבוב שני. זה אומר שאם הוא הולך ל-NBA, הוא ירוויח בחוזה הרוקי שלו 2 מיליון דולר לעונה, 2.1, 2.3, אולי 1.5. ואם הוא יחזור למכללות, אנשים כמו ג'יי-טי טופין, לא קשור לאובי, מטקסס טק, יכול להיות שבמכללות, הם יכולים להיות שנה הבאה להרוויח יותר, לשחק מן הסתם 30 משחקים במקום 82, לשפר עוד את הכישורים שלהם, לבוא יותר מוכנים לדראפט הבא, לעשות את זה בלי לחץ, ועדיין להרוויח כמו שהם היו מרוויחים ב-NBA, ובעצם פר משחק הם מרוויחים אפילו הרבה יותר. אז זה בסוף
כן.
עניין של מתמטיקה, וזה גרם לזה, זאת ההשפעה העיקרית. הרבה שחקנים, אם זה תהד פטיפורד, מאובורן, אם אני זוכר נכון, ואותו טופין, ולקסנבורג, שהולך עכשיו למישיגן, וכל מיני חבר'ה כאלה שיכלו גם הם להיבחר באזור המקומות ה-25, 28, 31, ולהתחרות בעיקר עם שרף ועם מולפי, על המקומות האלה, אז הם כבר לא יהיו שם. הם עברו לדרפט הבא, ומן הסתם שחקנים בדרפט 2026 יעברו ל-27, זה גורם לזה שכדורסל המכללות יהיו קודם כל הרבה יותר שחקנים טובים שלי תוכל לשדר באמצע הלילה, וגם ל-NBA בסוף מגיעים שחקנים טובים, כן, אבל הרבה אנשים פשוט יגידו אם אנחנו יכולים להרוויח את זה. ואגב, אם מסתכלים, הזכרת את אמנואל שרפ, אמנואל שרפ למשל, אם אני זוכר נכון, אמור להרוויח בעונה הקרובה גם משהו כמו חצי מיליון דולר. אם אמנואל שרפ היה הולך לדראפט, נבחר מקום 54 על ידי אינדיאנה, ומקבל שם נניח חוזה 2-way, חוזה 2-way במקסימום יכול להגיע לחצי מיליון דולר, ואתה כל השנה מתרוצץ בין ליגת הפיתוח לליגת הזה. אם הוא הולך עכשיו לשחק בהפועל תל אביב, עופר ינאי פותח את הארנק, לא חושב שהיה נותן לו יותר מחצי מיליון דולר. כאן הוא נשאר במקום שהוא אוהב, מקבל עוד שנה עם החבר'ה, עוד הזדמנות, בטח אחרי הגמר הטרגי שהיה לו להתמודד על אליפות, ולהרוויח אחלה כסף. הדבר הזה באמת מרפד את חשבונות הבנק, ומרפד את כדורסל המכללות, ואת ספורט המכללות בכלל, בהרבה יותר שחקנים איכותיים.
אגב, הבעיה עם שרפ, אגב, זה כבר לפרק שאני אבוא בעוד שנה, זה שהוא יחסך את העונה החמישית שלו, הוא עושה שם עונה אחת של
כן.
רדשרט,
נכון.
עושה את העונה החמישית שלו, לא אוהבים, הסקאוטים והג'נרל מנג'רים לא אוהבים לקחת שחקנים כאלה, כי הם כבר שבעים, וגם הם ילד, הוא בן 22, אבל הוא מבוגר כבר להיבחר בדראפט. אז
נכון.
אני משערת שאנחנו נפגוש את עמנואל שרפ בקרוב פה, באחד, בקרוב, שנה, שנתיים באולמות פה שלנו.
כן.
זה מה שאני, נראה לי לפחות.
כן, סביר אני. עכשיו, הוא שחקן פרינג' NBA, הוא לא שחקן רוטציה בכיר, הוא שחקן 12 פה, שחקן 11 פה, שחקן חמישייה בקבוצת יורוליג, או בישראל. ומבחינה הזאת, שוב, להתודק. אגב, צריך גם להגיד, גם עם שחקנים שלא נבחרים בסיבוב השני, עדיין היינו הרבה דוגמאות בשנים האחרונות של שחקנים שתפסו מקום בסגל של קבוצה והגיעו רחוק, אפילו אוסטין ריבס ועוד כל מיני שחקנים כאלה, וכמובן פרד ון בליט, אז זה לא סוף העולם גם אם לא נבחרים. שרפ פשוט כמו שהזכרת, הוא לא הפרופיל שהולך, תמיד רוצים שחקנים טובים ב-NBA, אבל שרפ מבחינת גיל, פלוס אתלטיות, פלוס יכולות שיש לו כבר עכשיו, אם הוא לא ישתפר דרסטית, כנראה ש... כמו שאמרת, נראה אותו פה באיזה היכל.
אחד מההיכלים, אולי בחולון.
אחד ההיכלים.
כן,
לא, באר...
אבל...
לא בארנה, אלא אולי בארנה בירושלים.
אבל אם באמת נזכיר גם שההשפעה היא, אנחנו מרגישים אותה ונרגיש אותה גם על הליגות באירופה, ראינו גם שנועם יעקב, אחרי שהגיע להפועל תל אביב והתלבט, היה, חשב גם
וילנובה.
כן עם וילנובה, נכון, להגיע לשם. האם זה אומר שיותר כישרון יעזוב דווקא את אירופה, שהליגה תיחלש, או שזה יהפוך דווקא את אירופה ליותר טובה? כי אני חושב, לדוגמת הליגה הישראלית, זה יהפוך ליותר טובה, כי אם יותר שחקנים יצאו למכללות ולא יתקבלו לדראפט, הם יחזרו יותר מוכנים לליגת העל, אולי שחקנים יותר טובים, וזה אולי יפנה גם כנ"ל לשאר הקבוצות, אולי גם לשחקנים אמריקאים, שלא ימצאו את המקום שלהם ב-NBA כאירופאים, יתפסו אותו ויחזרו לאירופה. אנחנו זוכרים שפעם שחקנים אמריקאים היו מגיעים לאירופה במקום ללכת למכללות, היה ג'רמי טיילר במכבי חיפה שהיה מועמד בבחירה ראשונה בדראפט, וזה went wrong לגמרי לכל הצדדים. אז עכשיו יבואו אולי יותר להשתקע ולעשות את הכסף פה, לא?
יכול להיות, אבל זה תהליך שיקח 3-4 שנים, זאת אומרת,
כן,
3-4 שנים עכשיו יהיה לנו מחסור בישראלים כי הרבה ייצאו. אגב, איך להגיד, הנבחרת under 19 שלנו פותחת את הופעותיה באליפות העולם בסוף השבוע
נכון.
הזה, כן, הזה.
עם עומר מאייר, נכון.
נכון, עם עומר מאייר נגד שווייץ, בית שווייץ ירדן רפובליקה דומיניקנית, עם עומר מאייר, ואגב, החבר'ה האלה שם, זה חבר'ה שהם פוטנציאלי ללכת בדיוק לתהליך הזה של המכללות. אז משערת שהחבר'ה שם ינסו להוכיח את עצמם במשחקים כדי לקבל באמת את החוזים האלה במכללות. עוד מעט נדבר על זה בכמה מילים אם תרצו, אבל מבחינה הזאת אני חושבת שהליגה שלנו יצאו ממנה מספר לא קטן של שחקנים בשנים הקרובות לטובת המכללות. עכשיו השאלה אם הוואקום הזה, יש פה מספיק שחקנים ישראלים שיכנסו לוואקום הזה, כי אם אנחנו רגע מדברים ואמרת מתמטיקה, אז גם ככה, אם נסתכל מתמטית, גם ככה תקרת השכר של השחקן הישראלי היא מאוד 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 גבוהה, בגלל מה שקרה פה עם עופר ינאי ועם מתן אדלסון, ולכן יגיעו שחקנים, והרף יעלה של המשכורות, ואז השאלה מה יקרה ששחקנים כאלה ייצאו. אז ואם יהיה וואקום, ומי ייכנס לוואקום הזה? יכול להיות שבאמת מה שאתה אומר, שבעוד 3-4 שנים שהשחקנים האלה יחזרו, אז הם באמת יגיעו הרבה יותר מוכנים, הרבה יותר, ואגב, מה קורה עם שחקן כזה שירוויח עכשיו במכללות 500,000, צריך להגיע לפה לחוזה של מה? 120, במקרה הטוב. אז מה קורה בקטע הזה גם?
אני מקווה
זה עוד
שיעשה
סוגיה מעניינת.
אולי יעשה תואר בראיית חשבון במכללות במקביל.
בדיוק.
אבל זה גם לפחות ייתן כסף, לא סתם, אגב, דיברנו על השחקנים בטורניר הגברים, יש גם את ארדן גרזון שעזבה את אינדיאנה למרילנד, והולכת להרוויח סכום של 100,000 דולר, שנגיד, אם הייתה הולכת לישראל, זה אולי משהו, אולי הייתה יכולה לחלום עליו רק על פני...
כנראה בכמה שנים טובות בקריירה.
בני 3-4-5 עונות שם.
יותר אולי, כן.
וגל רביב הלכה למיאמי, אם אני זוכר נכון.
נכון.
בשני חבר'ה שאנחנו נעקוב אחריהם בשנה הקרובה מאוד, ואחד מהם לפחות צפוי להיבחר, אולי כבר בסיבוב הראשון גם בדראפט 2026, שון אבייב בסינסינטי, עומר מאייר בפורדו, לא המקום שהופצץ, אלא אוניברסיטה באינדיאנפוליס. מה אנחנו בעינייך לי יכולים וצריכים לצפות לראות מהם בשנה הקרובה?
את שון אבייב ראיתי במשחק אול אמריקן מקדונלד שהיה, באופן אישי פחות התרשמתי ממנו, הוא שחקן מאוד 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 אתלטי, אגב ברמת הנבחרת שאלתי, ביררתי, אין לו רצון כל כך כרגע לפחות להיות חלק מנבחרת ישראל, אולי זה ישתנה בעתיד, שחקן מאוד 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 סופר אתלטי, עם אותות ידיים מאוד 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 ארוכות, צריך לראות איך הוא משפר את המשחק שלו גם ברמת הכלייה, גם קבלת החלטות, גם מיקום וריבונד, עומר מאייר מגיע אחרי שנה, שהוא לא, צריך להגיד את האמת, לא ממש שיחק כדורסל בשנה הנוכחית, וזה בטוח לקח אותו אחורה, יש לו הזדמנות עכשיו באליפות העולם להראות מי זה עומר מאייר, ומה הוא יכול לעשות, כי מדובר בגארד מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק פיזית, יודע לקלוא, יודע לחדור, יודע לשמור, יודע לעבור שחקנים, כל מי שרואה את עומר מאייר, קודם כל מסתכל על איך הוא נראה, איך הוא נראה,
ובחור מאוד חכם, גם צריך להגיד, 5 יחידות מתמטיקה, מחשבים, פיזיקה.
ואינטליגנציית משחק מאוד 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 גדולה, אז נגיד, אולי הוא אגב, הוא לא שיחק, אתם זוכרים כאילו, את עודד קטש בגילו, שהיה מאוד מאוד צנום, אבל רקד על המגרש. אז הוא מאוד מאוד חזק. עכשיו, אני מקווה שלמרות שהוא לא שיחק, שהוא כן הצליח לקחת משהו מהקטשיות, משהו מהמשחק של קטש, שזה מה שמאוד מאוד מאוד יכול לעזור לו. דווקא עומר מה החלטה ללכת למכללות, אני מאוד מבינה אותו, אם נשים שנת הקצת בצד, משהו שיכול מאוד מאוד לשפר אותו לעתיד, בוא נראה איך זה הולך שנה אחת, תמיד אפשר לחזור מהמכללות.
אני אמליץ לילדים קטנים אגב, כי אני זוכר כשהייתי קטן, הייתי הולך עם אבא שלי לאימונים של הנבחרת, והייתי אומר לו, הנה, תראה את קטש הזה רזה, ואני לא צריך חדר כושר, ושם נצרה ההתפתחות שלי ממש כמו עושה קודם בעיה.
כן, צריך להזכיר שמאיר הולך לפרדו, הוא הולך לשחק בשנה הקרובה יחד עם בריידן סמית, שאם דיברנו על שחקנים שהם one and done, אז בריידן סמית נכנס לשנה הרביעית שלו בקולג' ויש שם, מגדירים אותו הרכז הטוב ביותר בכדורסל המכללות כרגע, אז הוא אמור בגדול יתחיל להיות הגיבוי שלו ולשחק לצידו ובהמשך לרשת אותו. זה יכול להיות שלא נראות אותו בדראפט 26, אולי בדראפט 27, אולי אחרי, אבל באמת פרדו במדינה כמו אינדיאנפוליס, במדינה כמו אינדיאנה, שאם היינו פעם צריכים להסביר לאנשים מה זה כדורסל באינדיאנה, אז ריק אלן כבר הסביר לכולנו שדיס איז אינדיאנה, וראינו איזה קהל מטורף של כדורסל יש באינדיאנפוליס, וגם בפרדו. זה יהיה שם, והוא יקבל קבלת פנים נהדרת, ומאוד מאוד מתלהבים מזה שהוא הלך לשם. עכשיו, מה שנקרא, חובת הוכחה עליו. לגבי הבאיב, אני חושב ש... כאילו, כמו שלי ציינה, אתלט אדיר, הוא סקורר, ואנחנו ראינו אותו עכשיו באוברטיים אליט, סקורר על. כלומר, גם במונחים של תיכונים אמריקאים, הוא סקורר על, עם מובים, ועם תליעה, ועם טווח, ועם הכל, ואפילו אפרו מגניב, ואני חושב שכמו שאמרת, גם הריבאונד שלו, גם דברים שלא קשורים לקליעה במשחק שלו, לקליעה, לחדירה, לדברים שקשורים לעשיית נקודות, כל היתר הוא עדיין צריך לשפר. אם הוא ישפר את זה בשנה הקרובה, ועל זה אנשים מסתכלו כשהוא הולך לקבלרי, כשהוא הולך לסינסינטי, אז שם הוא באמת צריך להקפיץ את עצמות המנייה.
טוב, אז אם פעם היינו קיים לראות דורון שפר בעלות במכללות, עכשיו לי הרבה יותר אנשים יקומו ויצפו, למרות שדווקא המשחקים של הקולג'ים בסעות לחלקם גם קצת יותר נורמליות, נראה אותם יותר
נכון.
ישראלים, יותר הצפה, יותר עניין,
והעיקר להתעורר בלילה משעון,
כדורסל.
והעיקר להתעורר בלילה משעונים מעוררים, ולא מ...
בדיוק, ולא מזמזם של זרה. כן.
כן, עדיין למרות שבזה נלחמו, אבל עדיין לא טיפלו במעברון של עם, שאנחנו עם של גיבורי על, שאני כבר לא יכול לשמוע את זה. בכל מקרה, נסיים פה את הרבע. אז עד כאן פרק ההכנה שלנו לקראת הדראפט 2025. לי, תמיד כיף לארח אותך, את יכולה כבר לשלוח, אנחנו נשלח לך כבר זימון בדיוק לעוד שנה
מהר,
נבדוק מתי הדראפט. סורוקה, תודה רבה.
תודה רבה, לי נוף גזית, איפה עוקבים אחרייך? כאילו, עדיף לא לעקוב אחרייך פיזית, אבל אם...
כן, פחות, אבל כן. בימים שתיקונם, אתה יודע, היום זה אין לדעת. טוויטר, אינסטגרם, לכו על זה. אנחנו נעשה שייר לכל הזה, הכל יהיה בסדר.
ולא לשתף ואם אתם רואים את לי, לא לשתף מיקומים, האויב מאזין.
כן, כן, זה מקומים בדראפט, ואז כאילו...
מקומים בדראפט אפשר.
נשמח לדעת, כן. נאחל אז בהצלחה שוב לדני וול ולבן שרף, שהולך גם למשחק חמישי, אז אולי הוא יבחר בערב שהוא יזכה באליפות או לא יזכה באליפות גרמניה.
כשהחבר שלו, נועה אסנגש, אמור להיבחר בלוטרי, בוא עושה ויברח ומשאיר אותו לבד, זה חבר לקבוצה זה, זה לא יפה.
עם חברים כאלה.
בדיוק.
תודה רבה לכולם.
תודה לוצקי.
תודה, נתראה בפרק 234, שמתי הוא יהיה. בוא נראה, ה-NBA לא מפסיק להפתיע, בטוח יהיה לנו עוד מה לדבר בקרוב. יאללה ביי.
ביי.